שלום לכולם. הגענו לסוף סיפור עמלק. לא סוף סיפור עמלק, העם עמלק, אלא סוף סיפור עמלק ושאול. ובסוף פרק ט"ו בספר שמואל א', אחרי ששאול קרא את המעיל והקדוש ברוך הוא קרא את הממלכה, שמואל שמע באופן עקיף ששאול השאיר את הגג חי, ואז הוא אומר את הפסוק הבא, פסוק למד ב', ויאמר שמואל, הגישו אליי את אגג מלך עמלק, וילך אליו אגג מעדנות. מה זה מעדנות? יש שני פירושים. פירוש אחד שהוא מסתמך על מילה זהה, שזה בדרך כלל הפירושים היותר קרובים לפשט, כי יש עוד מילה דומה. בספר איוב, בסוף ספר איוב, שקדוש ברוך הוא שואל את איוב, איפה היית כשבראתי את העולם? אחת השאלות שהוא שואל אותו, האם אתה יכול לשים מעדנות על סוס יאור, על היפופוטם. לא כתוב היפופוטם, כי זו מילה יוונית או אפריקאית, אבל על סוס יאור. כן? אתה שים מעדנות לרגליו, אתה יכול לשים שרשראות לרגליים שלו, לקשור סוס יאור, וזה אותו דבר גם פה. זאת אומרת, הוא הולך מעדנות, כוונה כפות בשרשראות. הגיוני, הוא שבוי. אפשרות שנייה, לפי התגובה שלו, זה שהוא לא, למרות גם לפי התגובה שלו אפשר להבין שכנראה הכוונה שהוא באמת כפות, כי כשהוא רואה את שמואל, הוא אומר, אכן שר מר המוות. זאת אומרת, הוא היה בטוח עד עכשיו שהולכים להרוג אותו, למרות החוק הבינלאומי שאוסר להרוג מלכים, וראינו, דיברנו על זה פעם, כמה פעמים, שיהושע בן נון מצפצף על החוק הזה. קראתי לחוק הזה אמנת גזר, גם אמנת ג'נבה. והגג חושש לחייו, הוא חושש שיהרגו אותו, הוא מרגיש ככה, הרגו את כל האנשים מסביב, את כל המבזה ונמס, החרימו, אז הוא חושב שגם אותו יעשו. והנה כשהוא רואה את שמואל, הוא מתקרב, מקרבים אותו אל שמואל, הוא אומר את המשפט, אכן שר מר המוות. כאילו הוא בטוח שעכשיו ייתנו לו את זכויותיו, יש פה איש טוב. זה גם הדבר מדהים, שאנחנו יכולים לראות מתוך אישוני עיניו של הגיבור של הסיפור, או דמות בסיפור, איך נראה איש בתנ"ך. זה כאילו רואים בגלגל עיניים של אגג איך נראה שמואל. כי אין לנו תמונה של שמואל. אם נסים לצייר אותו, אם יש מישהו שיודע, או מישהי שיודעת לצייר, אז תנסו לצייר את הדמות. מה גורם לאגג שהוא בסביבת אנשי מלחמה, הוא בעצמו למוד קרבות ואכזרי, ופתאום מגיע לפניו שמואל הנביא. מה הוא מרגיש, מה הוא חושב עליו, איך... זה כאילו רואים את התמונה, איך היה צריך להיראות שמואל כדי שאיש רשע ואכזרי כזה ירגיש פתאום הזכויות שוות אליו, החיים, הצבע על חיים. כן, הוא רואה שר מר המוות, איש טוב הוא. וזה גם אגב אפשר באמת לחשוב שאולי וילך אגג מעדנות, לא זוכר מי הפרשן שאומר את זה, מעדנות הכוונה בעידון, מעדן עצמו, כן? הולך לו ככה כמו... אז זה שני אפשרויות. בכל מקרה, בשני המצבים, בין אם הוא הולך מעדנות, הכוונה מפונק ומעודן, בין אם הוא כפות בשרשראות, הדמות של שמואל עושה לו מה שקוראים ביידיש אמחי. כן, עושה לו, מחזיר לו את הצבע על חיי. כן.
למה? מה גורם לאגג לא לפתוח בשאול, שאז הראייה חילונית ואומרת ואני מלכות
יחס אליי, דווקא שמואל בתור משתת,
הייתי
מצפה שהוא יפחד ממנו. תראי, אנחנו יודעים, אפשר כדאי לסגור את החלון פה. אנחנו יודעים שאולי מזה, מהשאלה שלך, למה הוא באמת מפחד, למה הוא לא בוטח על זה שכאילו הוא ינצל? לא, משאול, את כוונת. את שואלת למה הוא צריך לחכות לבוא שמואל, למה הוא לא מרגיש נינוח כבר אצל שאול, הרי שהוא לא הורג אותו.
זו שאלה אחת, שאלה שנייה, למה שמואל מרגיע אותו?
בגלל שזה, זה מה שאמרתי, לצייר את דמותו של שמואל, לאור העובדה שאיש כמו אגג, מה זה נרגע כשהוא רואה, הוא רואה אותו מרחוק, הוא מתקרב אליו והוא רואה את הדמות, ונה, כאילו אנחנו רואים את התמונה של, אם יש לנו סמסרת על הפרק הזה, אז מביים טוב וצלם טוב, היו מראים את התמונה של שמואל באישון העין שלו. נכון? עושים את זה בסרטי איכות כאלה, שאת רואה תמונה בתוך תמונה, ואת מבינה מזה שזה כך וכך. על משקפי שמש, נכון? יש כאלה. ומה שאת שאלת, אני הבנתי שאת שואלת על שאול. זאת אומרת, למה הוא לא מרגיש, מה פתאום עכשיו, רק כשבא שמואל, הוא פתאום מרגיש איזה ביטחון שהוא יחיה. אז דווקא זה מראה שכנראה הוא הרגיש היטב ששאול משתמש בו ויזרוק אותו. זאת אומרת, נראה גם הוא הרגיש את מה שאנחנו אמרנו, מציב לו יד אל מול ביתו של נבל הכרמלי, ורוצה להוכיח בזה שהוא המלך, ולכן הוא מאס בדבר השם, ועכשיו הגג מתחיל לפחד, כי כבר הוא הציב את היד, הוא כבר השוויץ לכולם, אז מה יעשו איתו עכשיו? כי עצם העובדה שהוא השאיר אותו חי, לעומת מה שהוא עשה בנוב עיר הכהנים אחר כך, אז את מבינה איפה הוא נמצא. פסיכולוגיה שכזאת. אני קורא את זה בפנים. ויאמר שמואל, הגישו אליי את אגג, מלך עמלק, פסוק למד ב', וילך אליו אגג מעדנות. ויאמר אגג, אכן שר מר המוות. ויאמר שמואל, כאשר שקלה נשים חרבך, כן תשקל מנשים אמך. וישסף שמואל את אגג לפני אדוני בגלגל. בוא נעצור רגע פה, כי הפסוק הזה, כמה שהוא קטן, הוא אחד הפסוקים המשמעותיים ביותר. אני כל שנה מייחד שיעור בתנך להבין מה זה המצווה למחות את המלאק. אז נכון שאנחנו נמצאים בעידן כזה שלא צריך להסביר לנו למה צריך לפרק את החמאס ואת הג'יהאד ואת ה... אז אנחנו מבינים מי יש לנו עסק, עם יורשיהם של המלאק. למרות שהם עושים את זה מטעמי דת ומצפון, המלאק עושה את זה מטעמי לאום. ואידיאולוגיה כלכלית, אבל מה בעצם מאפיין את המלאק שהקדוש ברוך הוא הטיל עלינו את המשימה המאוד מאוד קשה ולא נאורה מערבית, לא מערבית נאורה נקרא לה, לחסל את העם הזה, שלא יהיה שום דבר ושום בהמה ושום כלום שיקרה מהמלאק. שאלה.
אתה
אמרה לנו
שלא תהיה
קיימת,
כי זאת
המשמעות שלה. כן, אז קודם כל זה יפה, מה שאת שואלת, שאלה חשובה מאוד, אל תעלבי. מי ששאל אותה זה טורנוס רופוס, את רבי עקיבא. אבל כשאת שאלת את זה, אז לא אמרתי טורנוס רופוס הרשע. אבל זה גם רשעים, יש להם שאלות פילוסופיות, כאילו, הוא חשב, לא חלילה, שלא, אל תקריא את זה. אבל זה מראה שזו שאלה חשובה, שחכמי ישראל היו צריכים להתמודד איתה. ומה העניין, הוא שואל את זה קצת אחרת, הוא שואל את זה על התרבות היוונית, שמה אתם היהודים פוגעים בגוף, עושים ברית מילה, כל מיני דברים וכן הלאה. אז צריך להבין שאנחנו נמצאים במציאות, זאת אומרת עם ישראל נבחר לייעודו בתוך מציאות של בדיעבד. המציאות כבר נשחקה, האנושות כבר ירדה. והמלאק הוא באמת, זה כמו הסרת האורלה, או אטם הלב. אני אסיר את עטימות לבכם. זה מציאות כל כך ירודה שהיא מקרינה בדיוק את ההפך מעם ישראל. כן, יש משפט מאוד חריף שאומר בלעם, אנחנו נקרא את זה עוד שבועיים, שלושה. בלעם אומר, ראשית גויים עמלק. ראשית גויים עמלק. על מי אומר ראשית גויים? מי הוא ראשית גויים? מי העם החשוב ביותר? בראשית ברא אלוקים, אומרים חזה, בשביל ראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית. בני ראשית, כן, יש גם בן בחורי ישראל, יש גם פסוק על עם ישראל שהוא ראשית, לא זוכר אותו כרגע בעל פה. רש"י מביא את זה שם על המקום, שנאמר כך וכך. אז למה המלאק נקרא ראשית? למה הוא ראשית? אגב, בלעם ישר רואה גם את הסוף, ואחריתו עדי עובד. אין שתי ראשיות, זה או ישראל או המלאק. בלעם רואה את זה מהצד, הוא מבין את זה שזה או-או. אין פה אפשרות ביחד. אם יש עמלק, לא יהיה עם ישראל. אם יש עם ישראל, לא יכול להיות עמלק. וצריך לגעת בו בכמה כיוונים, כמה זוויות. אני אגע רגע קודם כל בפשט, מי זה עמלק, ורואים את זה פה מתוך הסיפור שלמדנו עכשיו, שזה באמת הפרק הבסיסי, ולכן זאת ההפטרה של שבת זכור, לפני פורים. וזה בעצם מייצג את מה שאנחנו צריכים להבין על המצווה הזאת בצורה הכי חריפה. כי פה אנחנו באמת פוגשים את העם העמלקי במלוא משמעותו. ואם תזכרו בשיעורים, זה אומר קצת קשה להיזכר, כי אני חושב שזה עברו כמה שבועות מאז שדיברנו על זה, כששמואל קורא לשאול להרוג את עמלק, לעשות את המצווה הזאת, הוא קודם כל מכין אותו, דיברנו הרבה על ההכנה, על זה שהוא כבר מבין את הקושי של שאול, והוא מנסה לתקן את זה בבסיס, בציווי, הוא לא מזכיר בכלל את מה שהעמלק עושה בדור הזה, בדור שלו. הוא אומר לו רק על מה שהיה בצאתנו ממצרים. פקדתי את אשר עשה העמלק לישראל בדרך בצאתו ממצרים, אשר שם לו בדרך, כן, מה שהוא עשה אז. ושמנו לב לעובדה מאוד מעניינת, שאחרי ששמע שמואל ששאול לא עשה את המצווה, הוא פונה אליו בדיוק להפך, הוא בכלל לא מזכיר את יציאת מצרים. בכלל לא מזכיר את יציאת מצרים. תראו בפסוק, בפרק ט"ו, פסוק י"ח, או נקרא את י"ז, ויאמר שמואל, הלא אם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה, וישלחך אדוני למלך על ישראל, וישלחך אדוני בדרך, ויאמר לך, והחרמת את החטאים, את עמלק. הוא לא מזכיר את יציאת מצרים. מה זה החטאים? מה זה חטא? יש חוטא ויש חטא. מה ההבדל בין חוטא לחטא? נכון. זה לא שם עצם. זה שם מקצוע. זה שם מקצוע. חטא מקצועי. זה המקצוע שלו. כמו נגר, חטא, נגר, סנדר זה ארבע אותיות. אבל זה שם פעולה. זה שם פעולה. הוא כזה. חלק מהפרשנים אומרים שחטאו של משה היה שהוא אמר על עם ישראל שמעו נא המורים. מה זה מורים? אותו דבר כמו חטאים, רעים וחטאים להשם מאוד, על אנשי סדום, רעים וחטאים. חטא זה כאילו שכל מעלליו זה זה, כולו חטא אחד גדול. זה לא משהו חיצוני לו כמו פעולה, שמדי פעם הוא עושה איזה פעולה של חטא, שזה חוטא, אדם חוטא, מדי פעם הוא עושה איזה משהו, זה לא עצמי למהותו. ולכן חטא דווקא זה בדרך כלל בשגגה. אבל כשאתה אומר חטא, ובדרך חטאים לא עמד, יש להם דרך. זה אידיאולוגיה של חטא. וזה מאוד מעניין, זאת אומרת ששמואל, אחרי ששאול לא הרג את אגג, ולא עשה את מה שצריך לעשות לעמלק, הוא בכלל לא מזכיר את מצרים, אלא את מה שעכשיו. אז מה זה מה שעכשיו? מי זה עמלק? וגם בואו נחזור רגע לפסוק הזה המעניין של אגג, שהוא אומר לו שמשפט מאוד מעניין. כאשר שקלה נשים חרבך, כן תשקל מנשים אימך. כן? למה שמואל מערב אימהות לסיפור הזה? למה הוא מערב את האימא שלו? כי אגג והמלק בכלל, זה המשמעות של חטאים, החטא, הם לא הורגים נשים. הוא משקל נשים, הוא לא הורג אותם. הוא הורג את הבעלים, הורג ילדים גדולים, אנשים גדולים יותר. ומה הוא עושה עם נשים וילדים? הוא לא הורג אותם. לכאורה זה צדיק, נכון? הוא מתאים לאמנת ג'נבה. הוא לא הורג נשים וילדים. הוא לשקל. מה זה אישה שקולה? תשקל מנשים ממך, הוא לא הורג את אמא שלו. אדרבה, מזה ההוכחה, הוא לא הולך להרוג את אמא שלו. הוא אומר, אמא שלך תהיה אם שקולה. נכון, בדיוק. נשים נעשו שקולות מחרבו. בסדר? לכאורה הוא נחמד, הוא לא הורג נשים וילדים. צדיק. נכון? העולם המערבי אוהב עמלקים כאלה. זה מדהים. אגב, תסתכלו איך העולם עכשיו מנתח את מה שקורה בסוריה ואת מה שקורה בעיראק. אם אתם יודעים מה קורה בסוריה ומה קורה בעיראק, that is. בעיראק הם הורגים חיילים. חיילים. רוצחים חיילים. משקלים נשים וילדים. בסוריה הם הורגים את הנשים והילדים עם החיילים ועם האזרחים ועם כולם ביחד. לא מבחינים. כן, איש את ראו יוחלו. אז מה מיוחד בעמלק? מה זאת אומרת שהוא משקל נשים? ולמה זה כל כך חמור? ואתה אומר שזה, אתם מבינים, אולי אני אחדד את זה טיפה יותר. הפסוק הזה הוא מאוד בעייתי. כי אחרי כל המילים הגדולות של שמואל, היינו מצפים ששמואל ייקח את הגג. אני אקריא לכם את זה בפנים, תראו שזה נשמע יפה. זה כאילו שהתנ"ך היה יכול לכתוב ככה. אם אני יכול להתנסח ככה, אז ודאי ששמואל הנביא יכול היה להתנסח כך. ויאמר שמואל, הגישו אליי את הגג, מלך עמלק, וילך אליו הגג מעדנות. אז במקום שעכשיו שמואל ידבר אל הגג, ויפן שמואל אל כל ישראל, ויאמר עליהם, כה אמר השם, פקדתי את אשר עשה עמלק לעמי, אשר שם לו בדרך. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו בצבא וציוונו, להכרית זרעו של עמלק. אתה תגיד, ברכות זה דרבנן. בסדר, אז הוא לא. ברכה לוותר. אבל אתם מבינים את הקושי? הוא בכלל לא מדבר על המצווה, הוא לא מדבר על התורה, הוא לא מדבר... כאשר שקלה אנשים, כאילו איזה משהו אזרחי כזה, משהו בינלאומי, הומניסטי, הוא מעניש, כאילו הוא בית המשפט הבינלאומי. שמואל הנביא, הנה הבסיס לפשעים נגד האנושות. הוא שופט את הגג על פשעים נגד האנושות. לא בכלל מה שהוא עשה לעם ישראל. הייתי בלוויתי קבוצה לפולין, לפני 24 שנה, שזה היה ככה טרי. והייתה איתנו ניצולת שואה, שסיפרה פעם ראשונה בחיים שלה את הסיפור, חזרה למקומות שהיא... זה היה מדהים לראות את המפגש שלה עצמה פעם ראשונה עם המקומות שבו היא נפרדה מאימא שלה, מאחותה הקטנה, זה פשוט היה קשה לדמיין את זה. והגענו לבירקנאו, אז אחת הנשים המבוגרות שלא הייתה ניצולת שואה, אלא הייתה פה בארץ, אבל היא הגיעה לשם, היה כתוב שם שלט באנגלית, בעברית ובעוד כמה שפות, פולנית. כאן נרצחו 4 מיליון בני אדם. 4 מיליון בני אדם. והיא אומרת, איזה אנטישמים, אפילו לא כותבים מילה אחת של יהודים נהרגו פה, נרצחו. אז אמרתי לה, אדרבה. הרי נגד מי היו הנאצים? אנחנו, זה שהם ראו בנו את האויבים שלהם? הם היו אויבי האנושות. מי שאויב אותנו הוא אויב האנושות. זה בדיוק מה שרואים מפה. הם לא מבחינים בין יהודים ללא יהודים. אלה משהו אישי נגדנו. נכון שאנחנו עם האידיאולוגיה האלוהית, אנחנו מפריעים להם. זה הפרעה ממשית. הפרעה ממשית. אז מה המשמעות של הדבר הזה? אז קודם כל ראינו, הוא בכלל לא מדבר על הרובד ההיסטורי, על הרובד הדתי. הוא מדבר על שיקול נשים. וגם לא מידה כנגד, לא, יש מידה כנגד מידה, כי כאשר שקלה נשים חרבך, כן תשקל מנשים ממך. אני הורג אותך על מה שאתה עושה, לא על מה שעשו אבותיך, לאבותינו. בואו נעבור לשמואל א', פרק למד. שמואל א' פרק למד. ושם ננסה להבין קצת מי זה עמלק. זה דילוג מתחייב, כיוון ששאלנו כאלה שאלות ולהמתין עד שנגיע בעצמנו לפרק למד ולהיזכר. אתם זוכרים, אז למדנו, זה יהיה קצת... אז בואו נקצר קצת את ה... נחבר את הרחוקים. נקרב את הרחוקים. דוד המלך, ולכן אנחנו לא נאריך במה שקרה פה מצד דוד, אלא באמת ננסה להתמקד בעמלק. דוד הלך לעזור לשאול. שאול הולך לאבד את חייו בכפר בגלבוע, על הרי גלבוע. הוא יודע את זה מבעלת האוב, משמואל הנביא שעולה באוב ואומר לו, אתה ובניך מחר אימי. ובכל זאת הוא יוצא להילחם. ודוד עם הפלישתים, מבין שהפלישתים הולכים עכשיו לחסל. אגב, יחד עם שאול, מתו בגלבוע. יש למישהו ערכה? נתונים, משהו, כמה אנשים נהרגו בקרב עם שאול על הגלבוע, כשדוד קורע את בגדיו, שהוא שומע שעם השם נפל בחרב. כמה נפלו בחרב? המדרש אומר, 140,000. 140, אתה יודע כמה, איך אנחנו מרגישים על 3 ילדים, נערים חסרים? מה עם ישראל מרגיש? 140, אין משפחה שלא איבדה יותר מיקיר אחד. 140 אלף איש. דברי חז"ל. דברי חז"ל. ודוד על זה רצה למנוע. את זה הוא רצה למנוע. ללכת עם הפלישתים. הפלישתים הבינו מיד מי האיש הזה, הג'ינג'י שמסתובב ביניהם, ואומרים לו, תסלק אותו. אומרים להחיש, תעיף אותו מפה. הרי במה הוא התרצה זה אל אדוניו? הלא בראשי האנשים ההם, הם אפילו לא רוצים להגיד את זה ולפתוח פה לשטן, להזכיר את זה בכלל. לא ברמז. הוא השחט אותנו. וכבר ראו מה הוא מסוגל לעשות. לבני מינם. אז הם אומרים לו, תחזיר אותו, והוא חוזר. כל הסיפור הזה לקח 3 ימים. דוד עולה, דוד חוזר, 3 ימים. זה באמת מסתדר לפי הקילומטראז' שהם עשו עד המקום שהם הגיעו. אפק, כנראה באזור פתח תקווה, והוא נמצא באזור קריית גת. זה פחות או יותר יום הלוך, יום חזור, ועוד יום התעכבות בדרך. כ3 ימים. והיא בבוא דוד ואנשיו, הם חוזרים חזרה מהמחנה של הפלישתים, שהולך לגלבוע, שממשיך צפון על הגלבוע, והם חוזרים חזרה, חזרה לביתם לציקלג. אזור קריית גת, דרומית לקריית גת. והיא בבוא דוד ואנשיו ציקלג ביום השלישי, אחרי 3 ימים. ועמלקי פשטו, שמים לב, יש עוד עמלקים, זה אחרי פרק תתוו, הוא בסוף ספר שמואל, נכון? שאול ימות עכשיו, מה את אומרת? לא, שפחה אחת יוצא המן הרשע, לא יוצא גדוד, זה כמה שנים עברו מאז. גם אם הוא עיוור שפחה, אז יש לה ילד, ילד בן 12, בן 5, בן 3, וזה לא יוצא גדוד עמלקי. בסדר? מבינה? אלא מה? אנחנו מבינים שעמלק, לכן זה עד כלותם, הצורה הלאומית שלהם, יש עיר עמלק, דיברנו על זה כשלמדנו השיעור על עיר עמלק, מה זה וירב בנחל, דיברנו על זה כשלמדנו את פרק ט"ו בהתחלתו, שיש להם איזה מין מרכז, והוא מרכז שלב, שם הכל מעוגן, הכל כמובן מאוד עשיר, כי תכף תראו מה הם עושים, מאוד מפואר. אני פעם הלכתי ללוות באינתיפאדה הראשונה, אתם לא, אין פה מישהו שיכול לזכור אותו, אולי אחד, שניים. התחילה האינתיפאדה הראשונה לפני 27 שנה. התחילו לזרוק אבנים, התחילה עם זריקת אבנים, אותה תאונה ליד דיר אל בלח, ומאז התחילה האינתיפאדה. והיו יהודים שגרו בעיר העתיקה, בירושלים. אז דוד עלי בארי, שאחר כך קנה את עיר דוד, פתח את עיר דוד, הוא ארגן קצינים מאזור של מרכז, מכון מאיר, כל האזור, ארגן אותם שהם יהיו מין איזה משמר אזרחי, והוא רצה רק קצינים, ושיהיה התערבות מהירה, שנהיה בתוך השטח ונוכל מיידית, אם איזו משפחה נכנסת למצוקה, שעד שהמשטרה תגיע, אנחנו נוכל, משטרה כידוע לפעמים חושבת שעובדים עליה. זכה, עשינו בדיקה, עשינו הזכה, הזעקנו כוחות, לקח להם 3/4 שעה להגיע. עד שהם גילו איפה ומה ומאיפה את זה, וזה סמטאות, ומזל שזה רק היה בדיקה. ואז החלטנו שבאמת, הוא החליט שצריך לעשות כזה דבר, והוא היה קצין צנחנים בכיר, והוא ידע איך להפעיל אותנו. ואני זוכר שבאחד התדרוכים הוא אמר, פה ברחוב הזה, נקרא רחוב הסריה, בעיר העתיקה, פה אתם יכולים להוריד מתח. כי הלכנו כל הזמן דרוכים, היה לנו אקדחים, והלכנו עם ערנות, עיקר הדבר זה ערנות. ואי פחד, לא לפחד. העיקר לא לפחד כלל. גם צריך לדעת מה לעשות בשביל לא לפחד אם אתה מסתובב בתוך שכונה ערבית. אחד הדברים הוא אמר, פה אם אתם רוצים קצת לנוח מהמתח, אז פה אתם תלכו. שאלנו אותו למה, הוא אומר, פה הוואקף. אז אמרנו לו, זה לא הארי. הוא אומר, נכון. בלוע של הארי אין שיניים, נכון? אתה כבר מגיע ללוע של הארי, שם זה נעים, יש שם לשון חלקה. חלקת לשון. וזה בדיוק, זה בדיוק זה. שם הם לא מרשים לאף אחד לזרוק אבן. למה? כי הם לא רוצים שהמשטרה תשב עליהם. זה דבר בעיר עמלק. עיר עמלק, מקום מנומס, אנשים מכובדים, מלך הגג, הולך מעדנות, לפי הפירוש השני. איפה העמלק עם השיניים? בגדודים, בשטח. ולכן קשה מאוד לחסל אותו, כי הוא מפוזר, יש לו גדוד פה, גדוד שם, הוא שולח זרועות לכל מיני מקומות. ומה עושים הגדודים הללו? הם, הבסיס זה, המוקד המרכזי זה העיר הזאת, עיר עמלק שמה בנחל, וכל הגדודים האלה שמסתובבים במזרח התיכון, ובואו נראה מה הם עושים. בסדר? מה אתה אומר? כן, הרומאים אפילו זה אפילו יותר משוכלל. הרומאים, הרי רומניה, נכון? אחת ממדינות אשכנז הידועות על מאכליה המיוחדים ועל מנהגיה הבדיחות על הרומנים. רומניה זה על שם רומא. היה שם גדוד רומאי שהוא קיבל משימה לשמור שם על הערים הקרפטים, ולאט לאט הוא התמזג עם הסביבה. והם הקימו שם מדינה משל עצמם, התערבבו, התבוללו שם עם המקומיים, חלקם ברברים, חלקם סלאבים, חלקם כאלה, ונהייתה רומניה. אז הרומאים אצלם זה טיפה היה שונה, לא כמו המלאקים. למרות שרומא זה אדום והמלאק זה סוג של אדום, כידוע. כן, אגב, מה שכן מזכיר את הרומאים, זה שעיקר השכר של גדודים רומאים היה נשים ורכוש. היו משלמים להם בראש, היו מקבלים אוכל, ועיקר השכר של גדודים שכירים כאלה, שכירי חרב, זה חוץ מהתענוג שלהם להרוג אנשים היה, ולנצח כמובן, ומורל, והם היו עושים מה שקוראים היום, כל הממצאים, היה להם גאוות יחידות וכן הלאה, ועושים עניינים. עד היום פה בבנייני האומה מצאו את המפעל הבלוקים שלהם, הרעפים שלהם.
וגם
מי שאור
רומא או ירושלים לא יכולים להתקיים ביחד.
כן. שזה עולה זה נופל, שזה נופל זה עולה. אבל בכל אופן פה זה הרבה יותר קיצוני. הרבה יותר קיצוני, אתה תראה בעצמך. כי רומא היה לה אידיאולוגיה, היא בעצם ירשה את יוון. ויוון היה לה רעיון תרבותי, לאחד את העמים, לאחד תרבויות. זה, לאחד זה כאילו להפוך אותם לכמוה, כן? סוג של ייחוד. זה לא פלורליזם, זה להפך. ופה הם הולכים, והגדוד הזה, ותראו מה הם עושים, גדוד המלאקי, פשטו אל הנגב, ובנגב נמצאים, שוכנים יחדיו אנשי יהודה, ופלישתים, ודוד המלך נמצא לו גם שם בתווך, שהוא לא פה ולא שם. פשטו על נגב ואל ציקלג, ויקו את ציקלג וישרפו אותה באש. מה הם לא עשו? מה כתוב שהם לא עשו? לא הרגו אף אדם. לא כתוב שהם הרגו. וישבו את הנשים, נשבו את הנשים, אשר בא, מקטון ועד גדול, לא המיתו איש. כפי שאמרתי, בכמה דקות קודם, צדיקים. נכון? לא הורגים. אנשים טובים, נחמדים. והנה שרופה, והם מגיעים, וילכו לדרכם. וינהגו, לקחו את כל הנשים, הילדים, הצאן, הבקר, כל מה שהיה, וינהגו וילכו לדרכם. מגיעים דוד ואנשיו לציקלג, כבר מרחוק הם רואים משהו בסקייליין, לא נראה אותו דבר, אין ציוץ של ציפורים. העצים אולי עוד מעלים עשן, כי זה רק לפני שלושה ימים. אז עוד יש עודים עשנים כאלה ועצים שעדיין אולי אפילו בוערים. רואים איזה עשן שעולה מתאמר מן העיר, מבינים משהו לא טוב קרה פה. ישר רצים פנימה, כל הבתים שרופים, כל הבתים פרוצים, אבל אין שום סימנים של דם. אין סימני דם. לא רואים שום כתמים של דם על שום דבר. והם מבינים מיד שמה קרה. הנה, אנחנו לומדים עכשיו את השיעור הזה, להצלחת הפעולה שתחלץ את שבויינו. ותצר לדוד, והם הם, הם פשוט רואים מה קרה איתם. ויסע דוד, כן, ויבוא דוד ואנשיו אל העיר, אני קורא פסוק ג', פרק ל' פסוק ג', ויבוא דוד ואנשיו אל העיר, והנה שרופה באש, ונשיהם ובניהם ובנותיהם נשבו. שבי, נחטפו. מה עושים המלאק? חוטפים. חוטפים. במקרה הזה חוטפים. נכון? כי לא היה מי שיחטיף להם, אז הם חטפו. אבל ברוב המקרים, כשהם מצליחים להתגבר על חלשים, ובדרך כלל הם היו מצבי חולשה כאלה, הם חזקים על חלשים. חזקים על חלשים. וכשהם נוסעים את כולם ובוכים, ויצר מאוד לדוד, רצו לזכור אותו באבנים, לא ניכנס עכשיו לכל הפרטים. ותראו מה כתוב, ותצר לדוד מאוד כי אמרו העם לסוקלו כי מרה נפש כל העם איש על בניו ועל בנותיו והתחזק דוד באדוני אלוהיו. אז לא נכנס עכשיו לפרטים איך דוד התחזק, אנחנו רואים שדוד יודע לצאת גם עם מצבים כאלה, ואנחנו מרגישים את זה שהקדוש ברוך הוא מביא אותנו למקומות האלה. ממש זה עתה. ויאמר דוד, אל אביתר הכהן, בן אחי מלך, הגיש נא לי האפוד. ויגש אביתר את האפוד אל דוד. וישאל דוד באדוני לאמור, ארדוף אחרי הגדוד הזה, האשיגנו? ויאמר לו, רדוף, כי השג תשיג והצל תציל. וילך דוד הוא ו600 איש אשר איתו, ויבואו עד נחל הבשור, והנותרים עמדו. וירדוף דוד הוא ו400 איש, ויעמדו 200 איש אשר פיגרו מעבור אל נחל הבשור. וימצאו איש מצרי. עכשיו תשמעו, הנה הסיפור. האיש המצרי הזה יסביר לנו מי זה המלאק ומה פעולתיו. ויאמר לו דוד, כן, וזה איש מצרי, ויקחו אותו אל דוד, ויתנו לו לחם ויוכל וישקוהו מים. ויתנו לו פלח דבלה ושני צימוקים, ויוכל ותשוב רוחו אליו, כי לא אכל לחם ולא שתה מים 3 ימים ו3 לילות. כן, זה impossible, כמו שאומרים. כן.
כן,
כן, כן. נתתי פעם שיעור, את השיעור הזה באיזה חוג בית, היה שם רופא, והוא אמר, זה בלתי אפשרי שהוא היה חולה. זה לא יכול להיות שהוא היה חולה. אם הוא היה חולה ושלושה ימים הוא לא אכל ולא שתה, הוא לא היה נשאר חי. אז מישהו אחר אמר, אולי הקדוש ברוך הוא רצה שדוד יציל את נשותיו ואת הילדים, אז נעשה לו נס. טוב, אם ניסים, גם רופאים יודעים שיש ניסים לפעמים, ניסים רפואיים כאלה. אבל כשאת רואה כמה היה צריך לאכול, את לא ממש יודעת את הכמויות, נכון? זאת אומרת, נא, אכלו לו איזה חצי דבלה ועוד איזה צימוק וחצי. הצימוק זה כמו כדור טניס, זה צימוק. זה ארבון צימוקים שעדוקים, זה כמו מנת קרב כזאת. פלח דבלה זה כמו משולש פיצה שעשוי מתאנים. כמה מתיקות, כמה סוכר הוא היה צריך להכניס לגוף. לחם ומים. כמה הוא גמה שם המים. אז הוא אומר שהוא היה חולה. אבל זה לא יכול להיות. הוא לא באמת ידע את הסיבה שהאדון שלו זרק אותו. הוא לא ידע את הסיבה. הוא חשב שהוא חולה. אבל הוא היה עד ראייה למה שקרה ביום הראשון. נכון? 3 ימים דוד נמצא. תראו את הטיימינג? תראו את השעון המתקתק. 3 ימים הוא היה, דוד היה בצפון. בתוך ה3 ימים האלה הנער הזה נזרק, אבל ביום הראשון הוא יודע בדיוק מה הם עשו. הוא יודע, שרפנו את ציקלג, היינו פה, עשינו שם. בסדר? בוא נעצור באמצע המתח. ממש נעצור באמצע המתח. כל זה יהיה בשיעור הבא.